עירובין דף ע"ח, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילים אמר רב הונא. כל מעשה קטן שהאדם עושה, יכולה להיות לו השפעה גדולה מאוד. עמוד ברשות הרבים. יש רשות הרבים, ובאמצע יש עמוד. גבוה 10 טפחים, ורחב 4 טפחים על 4 טפחים. העמוד הזה הוא לא רשות הרבים, הוא נחשב רשות היחיד. גבוה 10 טפחים, רחב 4 טפחים על 4 טפחים. בא אחד ועשה מעשה קטן. ונעץ בו יתד כלשהו. איזשהו יתד קטן. נעץ בראש העמוד. כל העמוד הזה התבטל ממנו שם רשות היחיד. מיעתו. למה? עד עכשיו זה היה רשות היחיד, כי הוא היה רחב 4 טפחים על 4 טפחים. עכשיו כשתקעו כאן את היתד, אפילו הוא דק מאוד, הוא ממעט את השטח שכעת הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, אז הוא כבר לא נחשב רשות היחיד יותר. מה הוא כן נחשב? מקום פטור. אם אדם יעקור חפץ מרשות הרבים ויניח כעת על גבי העמוד, הוא יהיה פטור, אפילו זה יהיה מותר. וכן, אם אדם עוקר חפץ על גבי העמוד הזה, שהוא עכשיו מקום פטור ויניח ברשות הרבים, זה גם כן מותר. מעשה קטן ששינה את המציאות. דעתו של רב הונא, שאין שיעור ליתד, אפילו יתד כלשהו ממעט. אמר רב עדא בר אהבה, לא, הוא בגבוה 3 טפחים. אם לא, הוא נחשב חלק מהעמוד, שתלו בו איזה, תקו בו איזה מסמר, אבל זה, המסמר הוא חלק מהעמוד, הוא לא ממעט מהרוחב. אם הוא גבוה 3 טפחים, זה כבר דבר בפני עצמו, והוא ממעט. אביי ורב אדם אמרי תרוויו, כמו שמשתמע מפשטו דברי רב הונא. אף על פי שהיתד אינו גבוה 3 טפחים, הוא ממעט את הרוחב של 4 טפחים על 4 טפחים, ומבטל את העמוד הזה משם רשות היחיד, והוא מעמיד אותו בשם מקום פטור. דעה שלישית, אבל לפני הדעה השלישית, מה היא טעמה? למה באמת סוברים אביי ורבא שהעמוד הזה מבטל? לא משתמש לי. אתה לא יכול להניח שום דבר על גבי העמוד עכשיו. כי יש את היתד שמזדקר באמצע. דעה שלישית, רב אשי אמר, אפילו אם היתד שהוא גבוה 3 טפחים, עדיין העמוד הזה נחשב רשות היחיד. מה הייתה אמה? למה באמת? זה הרי נחשב דבר בפני עצמו, זה הרי אמור למעט. לא, זה לא עוד דבר בפני עצמו, זה חלק מהעמוד. אבל אי אפשר להשתמש בעמוד הזה, היתד מפריע. מי אמר לך שהוא מפריע? אתה רוצה להניח חפץ על גבי העמוד, זה מפריע לך. אבל מישהו אחר רוצה לתלות משהו על גבי העמוד, זה דווקא יעזור לו. אפשר דטליה בימידי. אפשר לתלות חפץ על גבי היתד הזה. זה אותו שימוש כמו העמוד. עד רבה זה יכול להועיל לחלק מהאנשים. לכן זה לא מבטל מהעמוד הזה את השטח, אלא זה חלק מהעמוד, ולכן זה ייחשב עדיין רשות היחיד. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי. אתה אומר שאם תוקעים על גבי העמוד איזשהו דבר שלא מונע את ה... שימוש של העמוד, לא מפריע לשימוש של העמוד, אז זה לא ממעט גם כן מהרוחב, אתה שם פה יתד שאפשר להשתמש איתו, זה לא ממעט מהרוחב, מלאו כולו ביתדות, שם יתד ועוד יתד ועוד יתד, אין לך אפילו לא מקום אחד בלי יתדות בכל העמוד הזה. כל הגובה שלו, כל 4 טפחים על 4 טפחים, כולו מלא ביתדות. אתה כל לא יכול להשתמש עם העמוד עצמו, אתה יכול להשתמש רק על גבי היתדות. מה הוא? האם הוא כן בטל כבר משם רשות היחיד בצורה כזאת? אמר לי, עדיין הוא לא בטל משם רשות היחיד. ואני אוכיח לך את זה, מהלכה מאוד יפה. לא שמיע לאחד האמר רבי יוחנן, אתה הולך ברחוב, והנה בור, ברשות הרבים. העומק של הבור, אם הוא היה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, זה היה רשות היחיד. אבל כאן הוא פחות מעומק של 10 טפחים, אבל על שפת הבור יש מין קיר כזה, חוליה, לא קיר בנוי, אלא חוליה של אדמה שמגביעה את את הבור מעל גבי הקרקע. מצטרף לגובה 10 טפחים. אם העומק של הבור נאמר 7 טפחים, והגובה מעל פני הקרקע עוד 3 טפחים של החוליה, מצטרף יחד 10 טפחים וזה ייחשב רשות היחיד. עכשיו, העובי של החוליה הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, אבל יחד עם החלל של הבור, אתה מצרף את העובי של החוליה עם הרוחב של חלל הבור, זה 4 טפחים על 4 טפחים. המקום הזה הוא רשות היחיד, נשאלת השאלה למה. אם אני מניח חפץ על גבי החוליה, אני עוקר מרשות הרבים ומניח חלילה על גבי החוליה, מה זה נקרא שעקרתי מרשות הרבים והנחתי ברשות היחיד? למה? העובי של החוליה הוא הרי לא 4 טפחים. רק מה? אתה אומר שזה מצטרף יחד עם החלל של הבור. למה זה מצטרף? מה היא טעמה? הרי, והמי, הרי הלא משתמש לי. אתה לא יכול להניח חפץ על גבי החלל של הבור, רק על גבי החוליה. אז איך אתה מצרף את החוליה עם החלל של הבור? אתה יכול להניח חפץ רק על גבי החוליה, לא על גבי החלל של הבור. למה בכל זאת החוליה עם הבור מצטרפים ל4 טפחים? אלא מה יתלך למאמר? איך תסביר למה בכל זאת מצטרף? דמנח מידי הוא משתמש. נכון שהחלל של הבור אי אפשר להניח עליו דברים, אבל אתה יכול לקחת איזושהי פלטה, איזשהו מדף, קורה, להניח על גבי הבור ולהשתמש. ההכנה מידי דמנח מידי הוא משתמש. כמו ששם אתה יכול להניח חפץ שהוא 4 טפחים על גבי החוליה, ואז יש פה בעצם 4 טפחים על 4 טפחים יחד עם חלל הבור, וככה אתה יכול להניח על זה דברים. ככה גם כאן, גם כשיש לך יתידות על גבי כל העמוד, ואתה לא יכול להניח שום דבר על גבי העמוד, כי יש פה מלא שפיצים של יתידות, אתה יכול להניח איזשהו דף, איזושהי פלטה על גבי היתידות האלה, 4 טפחים על 4 טפחים רוחב, ולהניח על גבי המדף הזה חפצים. לכן זה עדיין ראוי העמוד הזה לשימוש, והוא נשאר בשם רשות היחיד. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, כותל שגבוה 10 טפחים והוא עומד בין 2 חצרות. אם אני רוצה למעט את הגובה של הכותל, צריך סולם שגבוה 14 טפחים להתירו. כי הרי כשיש לי 2 חצרות, אם יש ביניהם כותל, הוא מבדיל בין 2 החצרות, ואז אם 2 החצרות רוצים לעשות עירוב חצרות יחד כדי שיכולו לטלטל מחצר לחצר, הם לא יכולים, כי יש ביניהם כותל גבוה 10 טפחים. ואם בכל זאת הם רוצים שתהיה אפשרות לעשות עירובי חצרות יחד, הם יכולים לשים סולם שעל גבי הסולם יוכלו לעלות על הכותל ולרדת, ואז זה יחשב כמו פתח. מה הגובה של הסולם שצריך להיות? אז לפי דעתו של שמואל, צריך שזה יהיה עד ללמעלה. אבל כשאתה מעמיד סולם, איך אמר הרב מקוצק, אין דבר יותר ישר מסולם עקום. אתה מעמיד את הסולם ישר, אי אפשר לטפס עליו. קשה מאוד. כשאתה עושה אותו קצת בשיפוע, נוח מאוד לטפס עליו. אז כמה אתה צריך להרחיק למטה את הסולם כדי שנוח לך לטפס על הסולם? 4 טפחים. עכשיו, יש לך 4 טפחים שהרחקת את הסולם עד הקיר, ואחרי זה הקיר עצמו הוא גבוה 10 טפחים, לכן הסולם צריך להיות 14 טפחים. איך נוקט רש"י? רב יוסף אמר, אפילו אם העמוד גבוה רק 13 טפחים ומשהו, אפילו אם הסולם גבוה 13 טפחים ומשהו, עדיין אפשר, זה נחשב סולם טוב למעט את הגובה של הקיר, ולהחשיב את המקום הזה כפתח. למה? כי מה הבעיה? מה? אתה חייב שהסולם יגיע עד ראש הכותל? מה יקרה אם הוא יגיע פחות מטפח פחות? מה הבעיה? עדיין זה בסדר. זאת אומרת, טפח שלם פחות אולי לא, אבל אם זה פחות מטפח, זאת אומרת, אתה תעמיד את הסולם עד כמעט למעלה, ולמעלה יש לך פחות מטפח שאין בו סולם. לא קרה שום דבר, אפשר עדיין לטפס על הכותל עם הסולם בצורה כזו. אביי אמר, אפשר סולם אפילו יותר נמוך. אפילו אם הסולם הוא 11 טפחים ומשהו, עדיין אפשר למעט איתו ולעשות שהסולם הזה יהפוך את הקיר הזה לפתח. יכול לעשות פתח בקיר הזה כדי שאפשר לעשות עירוב בין שתי החצרות יחד. למה? כי לפי דעתו, אם אתה מעמיד את הסולם, הסולם הוא הרי גבוה, הסולם הרי גבוה כמה? 11 או משהו. אתה מרחיק אותו 4 טפחים מהקיר, ואז אם כן, 4 טפחים יורדים לך בגלל שאתה הרחקת, ואז כמה נשאר? סך הכל, עוד 7 טפחים ומשהו? בסדר גמור. אתה תעמיד אותו, ואז יהיה לך פחות מ3 טפחים מסוף הסולם עד גובה הכותל? בסדר, פחות מ3 טפחים זה לא נחשב דבר חשוב, ועדיין זה פתח טוב. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, אפילו 7 טפחים הוא משהו. איך? כי לפי דעתו, גם אם אתה מעמיד את הסולם זקוף על הקיר, אתה בכלל לא מרחיק אותו מהקיר. אתה לא עושה אותו בצורה של שיפוע, אלא בצורה ישרה, אפילו שקשה מאוד לטפס עליו, זה מועיל. כמו שרב אומר מיד, שגם סולם זקוף מועיל להיחשב כפתח כשאתה שם אותו על גבי קיר בין שתי החצרות. ואם כן, יש לך כאן 7 טפחים ומשהו של הסולם, ועד הגובה של 10 טפחים של הכותל יש לך פחות מ3 טפחים. זה לא חשוב, וזה נחשב פתח כשר. אמר רב, המקור של ההלכה שאפשר להעמיד גם את הסולם זקוף, אלה הם דבריו של רב. סולם זקוף ממעט. מאיפה אני לוקח את זה? הרי מאוד קשה לטפס על כזה סולם. איך הוא נחשב כמו פתח? גמרא, כך קיבלתי מרבותיי. ולא ידענה מה הייתה מה. באמת לא הבנתי מה אתה. אמר שמואל, אני אמנם לא קיבלתי כמו שאתה קיבלת. לפי דעתי צריך שהסולם יהיה בשיפוע. כמו שאמרנו, הראשון שדיבר על הנושא של הסולם, זה היה שמואל, שאמר שצריך סולם גבוה 14 טפחים. אבל אני יכול לבאר לך את הטעם שקיבלת מרבותיך, שהסולם יכול גם לעמוד זקוף. ולא ידע אבא, ככה כינו את רב בלשון חשיבות, ויש אומרים שזה היה השם האמיתי של רב, והכינוי שלו היה רב. לא ידע אבא תמה דעה מילתא? שאתה לא יודע מה הטעם, למה סולם זקוף ממעט? מידי דהבה, ההצטבה על גבי הצטבה. כמו הדין שאמרנו בשיעור הקודם, בדף העין-זיין, לגבי כשאדם רוצה למעט את הגובה של הקיר, שזה לא יהיה גובה 10 טפחים, הוא יכול להעמיד מין שרפרף כזה, ומעליו עוד שרפרף, למרות שלא נוח לטפס משרפרף לשרפרף כשהם אחד על השני, בכל זה ממעט את הגובה של הקיר. אותו דבר גם כאן, אפילו שהסולם הוא זקוף, וקשה מאוד לטפס עליו, הוא ממעט את הגובה. אמר רבא, אמר בשם רבי חייא, דקלים שבבבל. בבבל היו משתמשים עם גזעים של עץ דקל, בשביל לשבת על זה וכדומה. אם הוא מניח את הגזעים האלה שהם מאוד כבדים, סמוך לכותל שגבוה 10 טפחים, אינן צריכים קבע. לא צריך לחבר אותם לאדמה כדי שיחשבו קבועים שם, כדי שימעטו מגובה של הקיר, אלא עצם זה שהוא מעמיד אותם ככה, אחרי שהם כבדים ולא נוח להזיז אותם, זה נחשב שהם קבועים וממעטים מהגובה של הקיר של 10 טפחים, שזה יהיה פחות מ10 טפחים. וכמו שהוא מבאר, מה הייתה, מה, למה לא צריך לחבר את הגזעים של הדקל? כבדן קובעתן. זה שהם כבדים, זה נחשב כאילו הם קבועים במקומם. ואדם לא יבוא לקחת אותם בשבת. ורב יוסף אמר בשם רבי יושעיה, דין דומה. לא דקלים, אלא סולמות. סולמות שבבבל אינן צריכים קבע. אלא עצם זה שמניחים אותם סמוך לקיר, זה כבר נחשב כאילו כבר זה קבוע שם, וזה ממעט את הגובה של הקיר. מה הייתה? מה? כבדן קובעתם. כדי שהם כבדים, כשלא יזיזו אותם בשבת, הם נחשבים שהם קבועים במקום הזה. מה דאמר סולמות? רב יוסף שאמר שאדם יכול להעמיד סולמות, והוא לא צריך לקבוע אותם, וכבר זה נחשב כאילו הוא קבע אותם וחיבר אותם, ומכיוון שכעת אפשר לטפס על גבי הסולמות, והקיר יהיה פחות מ10 טפחים, זה כבר נחשב מיעוט, כל שכן שהוא יאמר בדקלים שלא צריך לקבוע אותם. יש מסבירים שהדקלים היו יותר כבדים, לכן כל שכן שלא יזיזו אותם. ומאן דאמר דקלים, רבא שאומר שכשאדם מעמיד דקל בסמוך לכותל בגובה 10 טפחים, אז הוא לא צריך לקבוע את זה בקרקע או בקיר, מכיוון שהם בכל מקרה כל כך כבדים והבן אדם לא יבוא להזיז אותם במקומם, אבל בסולמות לא. סולמות, יש מבארים שהם פחות כבדים מהגזעים האלה של הדקל, לכן אותם יש סיכוי כן שיעבירו ממקום למקום, והם לא נחשבים קבועים שם, ולכן יהיה אסור, לא יהיה אפשר למעט את הקיר על ידיהם, אלא הם כן קובעים אותם ומחברים אותם במקומם. הסבר נוסף שמעתי, למה עצי דקל יותר נחשבים קבועים מאשר סולמות? אז בייר הרב אליהו אורנשטיין שליטה, שהגזעים של הדקל הם לכאורה לא נחשבים כלים. סתם חתיכות של גזע. לכן, האדם יותר מבטל אותם במקומם. לעומת זאת, סולמות, יש להם שם של כלי. שם של כלי, ברגע שזה כלי, בן אדם יותר דעתו עליהם, הוא לא מתכוון להשאיר אותם שם במקומם, לכן הם לא בטלים. באמיני רב יוסף מרבא. רב יוסף בא והסתפק, שאל שאלה את רבא. הרי אנחנו יודעים שכשיש קיר גבוה 10 טפחים בין שתי חצרות, הם לא יכולים לערב יחד. אבל אם הם רוצים למעט את הגובה של הקיר, מה הם עושים? מעמידים למשל סולם. עכשיו, כדי שהסולם הזה יחשב שהוא ממעט את הגובה של הכותל, הוא צריך להיות לפחות ארוך 4 טפחים. עכשיו, אם יש סולם שהוא פחות מ4 טפחים, סולם מכאן וסולם מכאן, יש סולם פחות מ2 טפחים אפילו בצד אחד, וסמוך ובמרחק קצת יש עוד סולם פחות מ2 טפחים מכאן, ובאמצע יש רווח. את הרווח הוא ממלא בקש, וקשין באמצע. הוא מחבר לרוחב קשים, וככה הוא רוצה להשלים את הרוחב של הסולם. זאת אומרת, יש כאן שתי סולמות יחד, הם לא 4 טפחים. ביחד עם הקש, שבאמצע זה יהיה 4 טפחים. מהו? האם זה ממעט? האם זה נחשב שיש כאן סולם 4 טפחים או לא? אמר לי, מה פתאום? כי הרי הדרך, כשמטפסים בסולם, אז איפה שמים את היד? בצדדים של הסולם. ואת הרגליים באמצע. ומכיוון שבאמצע יש לך קש, הרי אין, כף הרגל עולה בהם. אתה לא יכול לדרוך על גבי הקשים האלה. אולי בגלל שהם יישברו, הם לא מספיק חזקים. הוא שאל אותו, הפוך. כשהקשים דווקא נמצאים בשני הצדדים, קשים מכאן וקשים מכאן, פחות מכל אחד מהם פחות משני טפחים, כדי להשלים את זה יחד ל4 טפחים, סולם חזק עומד באמצע. מהו? האם זה כן נחשב כבר 4 טפחים? האם כשהסולם החזק באמצע ובשני הצדדים יש קש, האם זה כן ממעט? אמר לי, כן. כנראה שהמקום שמחזיקים בידיים לא צריכים כל כך שהוא יהיה חזק, העיקר שבאמצע הוא חזק. המקום שהכף הרגל עומדת. ואמר לה, הרי כף הרגל עולה בהם, ולכן הוא יכול לטפס על סולם כזה. כנראה שהמקום שמחזיקים, האחיזה היא לא כל כך חזקה כמו הטיפוס של הרגליים, ולכן אפשר לטפס על סולם כזה, אז הוא נחשב רחב ארבעה טווחים, והוא ממעט את הגובה של הכותל. שאלה דומה, אבל לא לעניין קש שמשלים את הרוחב של הסולם, אלא הוא הרי מעמיד את הסולם סמוך לכותל, האם הוא יכול לחקוק בתוך האובי של הקיר, לעשות שם מין גומות כאלה שעליהם יוכלו לטפס, שהם יהיו כמו השליבות של הסולם. חקק שם סולם באמצע, שהוא לא רחב ארבעה טפחים, והוא חקק בשני הצדדים של הסולם להשלים בכותל עצמה. בכמה? זה בוודאי מועיל. אבל השאלה היא באיזה גובה, עד איזה גובה הוא צריך ככה להמשיך ולחקוק בתוך הקיר. אמר לי, מספיק בעשרה. אם עד גובה של עשרה טפחים הוא חקק בשווה לשליבות של הסולם בתוך הקיר עצמו, ואז אפשר לטפס גם על הקיר וגם על השליבות יחד, וזה רוחב של ארבעה טפחים, עד עשרה טפחים זה מספיק. גם אם מעל עשרה טפחים יש רק את הסולם, והוא פחות מרוחב של ארבעה טפחים. אמר לי, ואם אין לו בכלל סולם, והוא מעוניין לעשות סולם רק את החקק כזה בתוך הקיר, הוא חוקק וקצת מעל עוד, וכאילו השליבות במקום של סולם יהיו בתוך הקיר עצמו. עושה מין צורה של סולם בקיר עצמו, ככה מבאר רש"י. אמר לי, חקקו כולו בכותל, בכמה, עד איזה גובה הוא צריך לחקוק. אמר לי, פה הוא צריך לחקוק מלוא קומתו של הכותל, מלמטה עד למעלה, כל הכותל צריך שיהיה סולם שחקוק בתוך הכותל. אז הוא שאל אותו, רגע, אז למה לגבי כשיש לי סולם צר באמצע, ואני רוצה להרחיב אותו על ידי שנחוקק בכותל, אמרת שמספיק לי שאני מרחיב עד גובה של עשרה טפחים, אפילו שהסולם אחרי זה ממשיך ללמעלה, והוא לא רחב ארבעה טפחים. מה ישנה? אמר לי, ענה לו רבא, הטעם, כשיש לך באמצע סולם, ואתה רוצה, והוא לא רחב ארבעה טפחים, לכן אתה חוקק בקיר להרחיב אותו בשני הצדדים, שהוא רחב ארבעה טפחים, מסתלק לי, נוח לעלות בסולם הזה. עכשיו, למה אם כן, אני בכל זאת חוקק, הרי נוח לי לעלות בסולם, אני לא צריך בכלל את החקיקה שבקיר. אני יכול לעלות על הסולם גם בלי לחקוק בקיר כלום, גם אם הסולם היה, נאמר, שבע וחצי טפחים, לא ארבעה טפחים. אני יכול לעלות על הסולם הזה עד למעלה, אין פה בעיה, זה נוח. רק מה, יש לי בעיה שהוא לא ארוך ארבעה טפחים. בסדר גמור, הוא לא ארבעה טפחים, אז מה אם הוא לא ארבעה טפחים? אז הוא לא נחשב פתח. אתה רוצה להפוך את המקום הזה לפתח? פה מספיק שאתה עושה עד גובה של עשרה טפחים, זה כבר פתח. הסולם הזה יש לו שם פתח. אבל הכה, כשהוא חוקק בקיר, ואין לו סולם בכלל, הוא רוצה שהקיר עצמה תהיה הסולם, הוא חוקק בקיר את הצורה של הסולם, לא מסתלק לי, זה לא נוח לעלות על כזה, על כזה בצורה כזאת. אז לכן, הוא רוצה שהחקיקה הזאת תעשה לו את הסולם. אז לכן, בשביל שזה יחשב פתח, הוא צריך שהסולם יהיה עד למעלה. לכן הוא צריך לחקוק עד למעלה. כי הסולם פה זה החקיקה בעצמה, לכן הוא צריך לחקוק עד למעלה. אומרת הגמרא, באמיני רב יוסף מרבא. שאלה. יש כותל גבוה עשרה טפחים בין שתי חצרות, ולכן כל חצר יכולה לערב בפני עצמה, אבל הם לא יכולים לערב יחד. והם רוצים שהם כן יוכלו לערב יחד, אז צריכים למעט את הגובה של הכותל. שיחשב שיש שם פתח. איך הם רוצים לעשות את זה? הם יכולים לעשות את זה על ידי שיעמידו סולם. במקום סולם, הם אומרים, בשביל מה צריך? יש כאן אילן שצומח. אפשר לטפס על גבי האילן. עשאו לאילן סולם, שדרכו אפשר לעלות על הכותל. מהו? האם מכיוון שפועל אפשר לעלות על גבי האילן הזה, אז זה נחשב כמו סולם, וזה נחשב כמו פתח בין שתי חצרות, או שמכיוון שבשבת חכמים אסרו להשתמש באילן, אז מדרבנן אסור לטפס על העץ הזה. שמא האדם יבוא ויתלוש ענפים. אז אם כן, זה לא נחשב שיש כאן סולם, ולכן זה לא נחשב פתח. יש ויכוח בין רבי לבין רבנן, האם הדברים שאסורים מדרבנן, כמו כאן, שחכמים אסרו לטפס על אילן, להשתמש באילן, האם חכמים אסרו את האיסור הזה בין הזמן של השקיעה לצאת הכוכבים? רבי אומר, כל האיסורים שחכמים אסרו בהלכות שבת ויום טוב, הם לא אסרו את זה בזמן של בין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים הם לא אסרו. רבנן אומרים, בוודאי שהם אסרו את זה גם בזמן של בין השמשות. באיזה עניין הם מתווכחים? לעניין עירובי תחומין. אחד שבשבת רוצה לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, הוא חייב לשים מרובי תחומין. הוא שם מזון שתי סעודות בתוך מקום, בתוך 2,000 אמה לעיר, והוא יכול ללכת עד אותו עירובי תחומין, ומשם ועלה עוד 2,000 אמה. הוא צריך לשים את המזון שתי סעודות במקום כזה, שהוא יכול לקחת את זה משם בשבת. אם הוא שם את זה על גבי אילן, טוען רבי שזה בסדר. אבל איך תגיע לזה בשבת? אתה לא יכול להשתמש באילן. התשובה היא, מתי קונה העירובי תחומין? בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, בבין השמשות. בזמן של בין השמשות, חכמים לא אסרו את האיסורים שלהם של שבת ויום טוב, ולכן בזמן הזה יקם מותר לך לטפס באילן, כיוון שבבין השמשות האוכל הזה יהיה ראוי לאכילה, יהיה ראוי לך לטפס על האילן ולקחת אותו, יהיה ראוי שתיקח את זה מעל גבי האילן, לכן זה עירוב טוב. לעומת זאת רבנן אומרים, גם בזמן שבין השמשות חכמים אסרו את האיסורים שלהם, ולכן יהיה אסור לקחת את העירובי תחומין מעל גבי האילן, אז לכן לא קנה עירוב. עכשיו כאן, השאלה של רב יוסף, תיבאי לרבי, זה גם קושיה לפי דעתו של רבי, שסובר שאת העירובי תחומין מותר להניח על גבי האילן, וזה קונה שביטה. ותיבאי לרבנן, והקושיה גם תהיה לפי רבנן, שאוסרים לשים את האוכל על גבי אילן, בשביל עירובי תחומין. תיבאי לרבי, נתחיל עם הקושיה לפי דעתו של רבי. האם לפי דעתו של רבי מותר להתייחס לאילן כסולם שדרכו אפשר לעלות על גבי הכותל או לא? עד כאן לא קאמר רבי הטעם. כל מה שאמר רבי שאפשר להניח את העירובי תחומין על גבי אילן, כי כל דבר שהוא משום שבות, כל איסור שזה שבות, הכוונה שזה אסור מדרבנן, כמו כאן, שהאיסור להשתמש באילן זה מדרבנן, אז לא גזרו עליו בין השמשות. זה רק בשבת עצמה אסור. ולכן, מכיוון שהעירובי תחומין, כן, אני מילא בבין השמשות. ומכיוון שהעירובי תחומין נקנים בזמן שבין השמשות, ואז היה מותר להשתמש עם האילן, לכן קנה העירוב. אבל כולי יומה, לא, כאן לגבי עירובי חצרות, שאני צריך כרגע, שיהיה לי פה פתח, בין שתי החצרות, שיהיה אפשר להיכנס ולצאת דרכו כל השבת. ואם כן, אם בשבת עצמה אני לא יכול לטפס על גבי האילן, זה לא נחשב שיש לי כאן פתח. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, אפילו לפי רבנן שאומרים, שמכיוון שאי אפשר להוריד את העירובי תחומים על גבי האילן, לכן זה לא קונה אפילו עירובי תחומים, אבל כאן אתה יכול לומר שזה כן יחשב פתח זה שיש כאן אילן בסמוך לכותל. פתח הוא, מציאות, יש כאן פתח, אבל אני לא יכול לעלות על זה בשבת, נכון? ואם היה לך דלת, שיש שם האריה רובץ על הדלת, אתה לא יכול להיכנס. אז מה, זה לא נקרא דלת? גם כאן אריה הוא דרביה עלי. אריה, כמו אריה רובץ, כמו שיש פה אריה שרובץ סמוך לאילן, ואנשים מפחדים לעלות. גם כאן שבת אוסרת לעלות על גבי העץ, אבל זה לא שנאמר שאין כאן פתח. שאלה דומה לזה. עשאו לאשרה סולם מהו. אם תרצה לומר שאפשר להשתמש עם אילן בתור סולם. אם אדם לוקח אילן שעבדו בעבודה זרה, שהוא נאסר בהנאה, והוא גודל סמוך לכותל, האם הוא יכול להיחשב כסולם? האם זה שהמקום הזה הפך להיות פתח נחשב הנאה? ולכן יהיה אסור להשתמש עם הסולם הזה, עם האילן הזה של העשירה. עכשיו, תיבאי לרבי יהודה. יש ויכוח רבי יהודה ורבנן, אם חוזרים לעירובי תחומין, שדיברנו עם רבי ורבנן, האם מותר להניח עירובי תחומין על גבי, שנזכה לחיים ארוכים, על גבי קבר. אסור ליהנות מקבר. האם מותר להניח את המזון שתי סעודות על גבי קבר? הרי בדרך כלל בית קברות נמצא מחוץ לעיר, אז יש לו בתוך 2,000 מה... רוצה לשים על גבי הקבר את העירובי תחומין. אמר לו, בית קברות שלם, לא ניכנס לנושא הזה, אבל יש קבר בודד אפילו, רוצה להניח על גביו את העירובי תחומין. יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבנן. רבי יהודה אומר, אפשר. כי בדרך כלל עושים עירובי תחומין לצורך מצווה. אסור לעשות עירובי תחומין סתם בשביל לצאת יותר מ-2,000 מטר מחוץ לעיר, רק אם אדם צריך לצאת לצורך מצווה. צורך ברית וכדומה. אז אם כן, זה שעושה את העירוב זה לצורך מצווה, ויש כלל מצוות לא ניתנו בשביל שנהנה מהן, אלא בשביל לקיים את רצון השם. אז לכן, נכון שאסור לי לנות מעל גבי הקבר, זה שנשא מרובי תחומים, זה לא לצורך הנאה, זה לצורך מצווה, ולכן זה מותר. וכאן, רבי יהודה הרי סובר, שמותר להניח עירובי תחומים לגבי הקבר. עדיין יש ספק, האם היא מותר להתייחס לאילן של העבודה הזרה, כסולם או לא. וכן, תיבאי לרבנן, גם לפי דעת רבנן שסוברים, שאם אדם שם עירובי תחומים לגבי קבר, לא קנה עירוב, עדיין יש ספק לגבי אילן של עבודה זרה, האם אפשר להתייחס אליו כסולם שיחשב פתח לכותל. מה הספק? תיבאי לרבי יהודה, עד כאן לא קמה רבי יהודה הטעם. לגבי עירובי תחומים לשים על גבי הקבר, דמותר לקנות בית בייסורי הנאה. הוא אומר שמותר לו לקנות שביתה על גבי קבר, אפילו שהוא אסור בהנאה. למה? הרי הוא נהנה? התשובה היא לא, הוא לא נהנה. כי זה שהוא קנה את השביתה, זה לצורך מצווה, ומצוות לא ניתנו ליהנות מהם. מה תשאל? הרי גם אחרי שהוא כבר קנה שביתה, עדיין הוא שמח, יש לו שם אוכל או משקה יקר, וזה שמונח על גבי הקבר, האוכל או המשקה הזה, זה נשמר לו. לא. אלא הטעם דבטר דקנה לעירוב, לא ניחא לדליטא, לינטא. אחרי שהוא כבר קנה את העירובי תחומין, לא מעניין אותו אם האוכל נשמר או לא נשמר. מצדו שזה לא ישמר, העיקר שהעירוב נקנה. אז לכן זה לא נקרא שהוא נהנה מן הקבר. אז אם כן, כאן לעניין עירובי חצרות, זה לא לצורך מצווה, אלא זה צורך סתם כדי שיוכלו לטלטל מחצר לחצר. אפשר לעשות עירובי חצרות גם לצורך הרישות. סתם רוצה שיהיה אפשרות בקלות לטלטל מחצר לחצר. אז אם כן, אין את היתר שהיה לרבי יהודה לעניין עירובי תחומין, שהוא אמר שהסיבה שמותר לנות באיסורי ענק, כי מצוות לא נהנות ניתנו, אני לא נהנה מזה שאני קונה פה שביתה. אבל כאן כשאני עושה שתהיה לאפשרות לטלטל מחצר לחצר, על ידי שאני שם פה את האילן, על ידי שאני מתייחס לאילן שסמוך לכותל, כסולם, אז אם כן, אני נהנה מן האילן הזה ואסור לנות באיסורי ענק. עוד דילמה אפשר לומר, אפילו לרבנן, שהם אומרים שאסור להניח עירוב על גבי הקבר. ואם הוא הניח, לא קנה עירוב, כי זה נחשב שהוא נהנה. כי לפי דעתם, אמנם את העירוב עצמו, העירוב עצמו שהוא עושה זה לא לצורך הנאה, כי זה לצורך מצווה. אבל הוא נהנה שעדיין האוכל או המשקה שלו נשמר על גבי הקבר. ואסור לו ליהנות מהקבר הזה. אבל לעומת זאת כאן, פתחה הוא, האילן הזה הוא סך הכל נחשב פתח. מה תגיד, אבל אסור לך לעלות על האילן הזה. למה? כי זה אסור, בסדר. אז כמו שיש לך פתח, שעומד לידו אריה, רובץ לידו אריה, ואף אחד לא מעיז לעבור דרך הפתח הזה, אבל זה לא מבטל ממנו שם פתח, אז גם פה האיסור להשתמש באילן, זה דבר שגורם שלא יכלו לעלות על האילן הזה, שלא יכלו להשתמש בפתח הזה, אבל זה עדיין לא מה שאין פה פתח, זה רק כמו פתח ואריה דרביה עלי, כמו פתח שאריה רובץ לידו. ולכן, זה נחשב פתח, רק שיהיה אסור להשתמש בו. אמר לי, אמר מביאה את הדעה של רבא, שהוא ענה, אילן, סתם אילן שאדם יש לו ליד הכותל, מותר, זה מועיל כפתח ואפשר לעשות עירוב בין שתי החצרות. אבל, והשירה אסורה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב חיסדא, דה רבא. בדיוק להפך, אילן שאיסור שבת גורם לו, למה אסור לטפס על אילן בשבת? כי חכמים אסור בשבת לטפס על אילן. האיסור לטפס באילן זה איסור של שבת. והתועלת שאתה רוצה מהאילן שיחשב לך פתח זה לעניין שבת. ניצר? אז זה יהיה אסור, זה לא יחשב פתח. מה אתה משתמת? בשביל מה אתה רוצה שהוא יחשב פתח? לעניין שבת. לעניין שבת הוא לא נחשב פתח, כי אסור לטפס עליו בשבת. אבל לעומת זאת, עץ אשרה, שאיסור דבר אחר גורם לו, איסור דבר אחר גורם לו, שיהיה אסור לטפס עליו. למה? בגלל שעבדו עליו עבודה זרה. אז תשאל מה, אבל זה הרי אילן. אסור לטפס על אילן, גם בגלל שזה שבת, אסור להשתמש באילן של אשרה. אלא, מסביר הריטב"א, שמדובר פה אילן אשרה, שהוא תלוש מעל גבי הקרקע, שלעניין שבת מותר לטפס עליו. אבל הסיבה שאסור, זה מכיוון שזה עבודה זרה. אז זה לא קשור פה, זה כמו אריה. בסדר, זה שאסור ליהנות מעץ אשרה, זה עניין צדדי, אבל עניין שבת, אולי נאמר שהאילן הזה נחשב כמו סולם, זה נחשב פתע, ולא ניצר. באמת מביאה הגמרא איתמר נמי, כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי אלעזר, ואמרי לה שהוא אמר את זה בשם, שאמר את זה רבי אבא, הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן. כל כזה סוג דבר שאסור להשתמש בו, כי איסור שבת גורם לו, אסור. ואם כן, הוא לא יחשב פתח, הוא לא יחשב סולם. אבל כל דבר כזה שממצד שבת מותר לטפס עליו, מותר להשתמש בו, רק איסור דבר אחר גרם לו, שיהיה אסור להשתמש בו, מותר, זה כן נחשב כמו פתח. ואם כן, יש לנו פה דעה שנייה, שאילן רגיל, שהוא מחובר לקרקע, הוא לא נחשב סולם, הוא לא נחשב פתח, ואילן של השירה כן נחשב פתח. דעה שלישית, רב נחמן בר יצחק, מתני אחי. היתר, האם אפשר להשתמש באילן? האם כשיש לי אילן סמוך לכותל, אם זה נחשב סולם או לא נחשב סולם, כשאילן מחובר לקרקע, זה תלוי בפלוגתא דרבי ורבנן. לפי דעת רבי, שבבין השמשות, דבר שהוא אסור רק מדרבנן, חכמים לא גזרו, אז הוא מתיר גם פה את אם יש לי אילן סמוך לכותל, זה נחשב כמו סולם, זה יחשב פתח, ולפי דעת רבנן, שחכמים גזרו גם על דבר שהוא מדי רבנן, גזרו עליו גם בזמן שבין השמשות, אז אם כן גם פה, העץ הזה שמחובר לקרקע, לא יחשב פתח, לא יחשב סולם, ולא יהיה אפשרות לעשות עירוב בין שתי החצרות. לעומת זאת, אם העץ הזה תלוש, רק שהוא עץ עשירה, שהוא אסור בענה בגלל שעבדו בעבודה זרה, זה תלוי בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן, שרבי יהודה שמתיר לקנות עירובי תחומין על גבי קבר, יתיר גם להשתמש עם אילן של עשירה בתור סולם, להתיר את שתי החצרות לרב יחד, ורבנן שאוסרים לעשות עירובי תחומין על גבי קבר, יאסרו גם כאן, כששמים עץ עשירה, כדי להחשיב אותו כסולם, כדי לערב בין שתי החצרות, שיחשב שיש כאן פתח בכותל, הם הסברו שכמו שהם אוסרים שם להשתמש ולעשות עירובי תחומין על גבי הקבר שעשו בענה, ככה גם הם יאסרו להשתמש כפתח באילן כזה שאתה רוצה להפוך אותו לסולם, כשהאילן הזה אסור בענה, הוא לא יכול להתיר לך לעשות עירובי חצרות משתי החצרות יחד, ועד כאן דף ע"ח.